לפעמים כשעולה המושג פחד בהצלחה, אנשים לא כל כך מבינים על מה בדיוק אני מדבר. והם אומרים לי, מה? מה מפחיד בהצלחה? תן לי להצליח ואני כבר אסתדר. הרבה מאוד מהפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו תקועים בחיים. אנחנו לא כל כך מבינים מה הסיבה לכך. לא מעט פעמים מה שתוקע אותנו וחוסם אותנו זה אנחנו בעצמנו. לא בכוונה חלילה. אנחנו לפעמים קצת חוששים מההצלחה שלעיתים מביאה איתה אתגרים חדשים, אז אנחנו פשוט מוותרים מראש. בפרק היום נבין מה הסיבות לפחד מהצלחה, ממה היא נובעת ואיך אפשר להתגבר עליה כדי לממש את הכישרון, הפוטנציאל וכל החלומות שלנו. פתיח ומתחילים. מכירים את הימים או התקופות האלו? בהם אנחנו חווים קושי או אתגר בחיים שלנו, אלו אותם הרגעים בהם לא ממש ברור איך נוכל להמשיך הלאה. אז אנחנו מסתכלים מסביב, ולא כל כך מצליחים להבין איך יכול להיות שאנשים אחרים צולחים קשיים ואתגרים לא פשוטים בחיים שלהם, בעוד שאנחנו תקועים. אנחנו מסתכלים עליהם ואומרים לעצמנו, כזה אני רוצה. בשיחה קצרה בכל פרק נשתף בכלים, תובנות תפיסות שעזרו ועוזרים לנו להתמודד, להתקדם ולהצליח, גם כאשר לא הכל הולך בדיוק כמו שתכננו.
שי רלר נפצע בתאונת דרכים בנפאל, ונותר משותק כמעט לחלוטין מהצוואר ומטה. הוא מנטור לצליחת אתגרים, מרצה, מלווה אישי ב-NLP ויוצר תוכן.
ריקי גולן נולדה עם שיתוק מוחין, וכיום היא אם לשניים, רב סרן במילואים, מרצה, מאמנת להשגת מטרות והתגברות על אתגרים. יאללה, האזנה נעימה. מתחילים. אחרי שסיימתי את התואר הראשון, היה לי ככה רצון להמשיך, חוויה הלימודית שלי האקדמית הייתה טובה, ורציתי להמשיך לתואר השני. את התואר הראשון סיימתי בהצטיינות, ואז ככה שהתחלתי לחשוב על התואר השני, אמרתי לעצמי, רגע, מה אתה עכשיו מכניס את עצמך לבעיה? כאילו, מה הסיכוי שתצליח שוב עכשיו? לסיים תואר בהצטיינות, כאילו, הצבתי לעצמי איזה סוג של רף מסוים, סוג של הצלחה מסוימת, ואמרתי, אז זהו, אתה עכשיו באמת רוצה להכניס את עצמך ללחצים ולמאמצים עילאיים כדי לסיים, אתה הרי לא יכול לסיים את התואר השני בפחות מהצטיינות, כאילו, אין איזה צורה. ובהרבה זמן התבחבשתי עם הרעיון הזה של כן תואר, לא תואר, כן תואר, לא תואר, פשוט כי באמת חששתי לא להגיע או לא להשיג את אותם ציונים שהשגתי בתואר הראשון, כי אמרתי, רגע, מה אני אחשוב על עצמי ומה הסביבה שלי תחשוב עליי. בסופו של דבר יצאתי לדרך, אני אשמור אתכם במתח מה קרה בסוף עד לסוף הפרק, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל הפרק היום באמת מדבר על הפחד שלנו מההצלחה, ואני יודע, בטח הרבה אנשים עכשיו אומרים לעצמם, מה מפחיד כבר בהצלחה? תן לי כבר להצליח ואני אסתדר. אבל מסתבר שזה משהו שכנראה קיים בכל אחד ואחת מאיתנו, מובנה, מלידה, מההיסטוריה שלנו. ואנחנו נרצה לדבר היום על פחד מהצלחה, ובעצם מה המקור שלו, ולמה זה כל כך מפחיד ומה אפשר לעשות עם זה. אז היי ריקי.
הלאה.
מעניין אותי לדעת דווקא אצלך ככה, אם יש לך איזשהו דוגמה או משהו מהחיים האישיים שלך, של איפה הולך, איפה את הרגשת פחד מהצלחה?
באמת, אני חושבת שהייתה לי הרצאה בארצות הברית. קודם כל, ההרצאה הזאת של עצמה הפחידה אותי, אבל זה היה מול קהל של משהו כמו 1,500 אנשים מאנגלית.
וואו.
ומעבר לזה שפחדתי מההרצאה עצמה, אמרתי כאילו, עכשיו זה הרף, אתה מבין? כאילו, ברגע שאתה עושה הרצאה כזאת, אחר כך אני אלך להרצות באיזה בעד עובדים עם 100 אנשים בקהל, פתאום זה כבר לא לרמה שלי. אז זה מאוד לחיץ אותי, אבל בסופו של דבר, כן, הצלחתי גם לעבור את ההרצאה הזאת, וגם לנחות אחר כך למציאות שלא כל ההרצאה שלי מעכשיו היא כזאת, ושאני עוד לא רוקסטאר. אבל כן, אני חושבת שהסיפור הזה של פחד מהצלחה הוא לא רק אחרי שהגעתי, עכשיו יש לי סטנדרט חדש, הוא גם הנקודה של אחרי שהגעתי, אז אולי עכשיו כבר אין לי משימה, כי משימת החלום שלי היה באמת לעמוד מול כמות כזאת של קהל, ואיזה יופי, כולם מוחאים כפיים, אז עכשיו, מה היעד הבא? כאילו, ברגע שמימשת, יש סוג מסוים של רגענות, וגם הבנה שזה שעשיתי את זה, לא הגעתי לאיזשהו יעד שאני יכולה לנוח על זרי הדפנה, בעצם לא קרה שום דבר, חוץ מזה שהיה נחמד להיות שם.
נכון, אני חושב שגם הרבה פעמים, את יודעת, אנחנו חושבים שברגע שנגיע לאיזשהו סוג של הצלחה או משהו, אז נהיה מאושרים. ואז ברגע שאנחנו מגיעים לשם, אנחנו רואים שכאילו, כבר דיברנו על זה באחד מהפרקים הקודמים, על
על
המשפט,
האושר, כשדיברנו
על
על
האושר,
האושר.
נכון, על המשפט המאוד מאוד טוב שזה, שנתת מהשיר של משינה, שיש רגעים של אושר, כאילו, איך זה הולך המשפט?
ולפעמים הכל נראה אותו דבר, ולפעמים יש רגע מאושר, ומתוך שלח לי מלאך.
נכון, אז
ובאמת, זה אותו דבר גם בהצלחה, אתה צודק.
כי זה בסופו של דבר אתה מגיע, ואתה אומר, אוקיי, אני אגיע לאושר, אבל מה יהיה אחר כך? כאילו, זה מפחיד. עכשיו, הרבה פעמים גם הצלחה מביאה איתה המון שינויים בחיים, והמון אתגרים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, ואלה בעצם הדברים שגורמים לנו בעצם מלכתחילה להימנע מההצלחה. החשש הזה, למשל מישהו שמתחיל עבודה חדשה, או איזה תפקיד חדש בעבודה, ופתאום יש עליו אחריות על הכתפיים, ופתאום הוא אומר, רגע, איך אני מתמודד? עכשיו אני צריך להוכיח את עצמי, עכשיו אני צריך בעצם מה שנקרא לתת את התפוקה שעבורה משלמים לי, או עבורה...
אם היום לצורך העניין אני מעבירה הרצאות, ואני לבד ככה מנהלת את הדברים, מחר אני מתחילה להיות איזה מרצה סופרסטארית, אז פתאום אני צריכה להציג צוות, ואני צריכה להתחיל לתכנן לוזים חודשים קדימה, ולא יודעת אולי לנסוע לחו"ל, הנה אני עכשיו גם חצי מפנטזת בשידור.
בכיף, פעם.
אבל מה זה אומר? איך אני מנהלת את הדבר הזה? והפחדים האלה של איך אני אעשה את זה, אז אולי עדיף שאני לא בדיוק אעשה את זה, ואולי אני יכולה להסתפק בהרצאות הקטנות. זה מאוד מלחיץ ומבלבל. ואני חושבת שבאמת אחד הדברים המעניינים בפחד בהצלחה זה שאנחנו לא מודעים לזה שהוא קיים. זאת אומרת, לפעמים נדמה
נכון.
לנו שאנחנו נכשלים, סתם כי אנחנו נכשלים, או שאנחנו לא מצליחים להגיע לרף הזה, פשוט כי לא הצלחנו. והאמת היא שאנחנו לא מצליחים להגיע אליו, כי משהו פנימי עוצר אותנו.
נכון, נכון. אני רוצה רגע לעשות איזה שנייה פאוזה, בדיוק בנקודה הזאת, בדיוק נזכרתי באיזה משהו שקראתי פעם, זה טיפה ללכת אחורה בהיסטוריה, אבל תזרמו איתי. יש מה שנקרא, הפסיכולוג, אני לא זוכר את זה, כן, זה נזכרתי, אברהם אסלו, פסיכולוג אברהם אסלו, הידוע והמפורסם, יש איזה מונח שהוא טבע, קוראים לזה תסביך יונה. עכשיו אני אספר על מה מדובר. מדובר על הסיפור בעצם של יונה והלוויתן, הסיפור המוכר מהמקורות. הרי אני אתן תקציר קטן למי שלא זוכר. בעצם אלוהים שולח את יונה לנינווה, שהייתה בירת אשור, ואומר לו, תקשיב, תיגש לשם, תגיד לאנשים שהם הגזימו, והם חייבים לחזור בתשובה, כי הם חטאו יותר מדי. או שהם חוזרים בתשובה, או שאני משמיד שם את כולם. ויונה ככה, זה היה נראה לו גדול, גדול על מידותיו. הוא אמר לעצמו, תקשיב, אני לא מסוגל לעשות את זה. אין לי באמת יכולת להציל כאילו את האנושות, זה כבד מדי. הוא פשוט כאילו מסרב בנימוס, או לא בנימוס, ובורח, בורח לים, ומשם כבר הסיפור ידוע עם הלוויתן וכולי. אני חוזר חזרה לאברהם אסלו, הוא בעצם טבע את המונח תסביך יונה, שזה בדיוק הפחד הזה, מההצלחה, הפחד הזה מהיכולת להבין שיש לי את היכולת לעשות איזה משהו מסוים. וזה, איך זה קשור למאסלו? כי בעצם מאסלו, מי שמכיר, טבע את פירמידת הצרכים של מאסלו, בדיוק. ובלמעלה למעלה, בשפיץ של הפירמידה, נמצא בעצם מה שנקרא מימוש עצמי. זאת היכולת שלנו בעצם להכיר בכישרונות שלנו, ביכולות שלנו, בכוח שלנו לעשות כל מיני דברים. והרבה מאוד פעמים דווקא ההכרה ביכולת שלנו ובכישרונות שלנו ובדרך שלנו כן להצליח, דווקא שם אנחנו הולכים רגע אחורה ונרתעים, וזה פחד שהוא, כמו שאמרת, פחד מובנה, שנמצא אצלנו, בתוכנו, והרבה מאוד מהפעמים אנחנו בעצם לא יודעים שהוא זה שתוקע אותנו, שהוא בעצם שגורם איתנו לא לצאת לדרך. כמו שבדיוק קרה ליונה דרך אגב.
ממש. כן, אני רוצה להגיד לך שאני גם פוגשת את זה הרבה באימונים האישיים, שאתה אומר לבין, שאנשים אפילו לא יודעים להגיד מה הם רוצים לעשות, מרוב שהם מפחדים מההשלכות של מה יקרה כשהם יעשו את זה. רגע, מה זה אומר על המשפחה, מה זה אומר על התקציב, מה זה אומר... אז הם פשוט אומרים, אני לא יודע, והלא יודע הזה הוא חלק מהסיפור הזה של אני לא יודע מה אני רוצה, ככה אני לא צריך בכלל להתחיל לצאת לדרך. ובעיניי זה פחד, זה יכול גם להיות פחד מכישלון במקרים מסוימים, אבל בחלק מהמקרים זה בוודאות פחד מהצלחה, כי אתה רואה בן אדם שיש לו את כל הכלים להצליח, והוא לא יוצא לדרך.
נכון, כי כמו שאמרת, זה, תודה, לפעמים מצב כזה של הצלחה יכול לטרוף לגמרי את כל החיים ופתאום לשנות את כל ה... כל מה שהכרת, את פתאום אולי נמצאת בסביבה אחרת, משנה את החברים, אולי היחסים טיפה עם המשפחה המשתנים, כשאת פחות בבית, או דברים כאלה ואחרים קורים, זה קצת מאיים וקצת מפחיד, וזה באמת משנה לפעמים את המציאות שלנו לגמרי, ורק המחשבה על זה היא אומרת לנו, עזוב, עזוב, תשאר איפה שאתה נמצא, מה רע לך, ואנחנו בעצם מונעים מאיתנו כן להצליח.
יש עוד משהו, עוד מושג שקשור לפחד מהצלחה, שנקרא תסמונת המתחזה.
נכון.
נדבר עליו כמה רגעים?
כן, כן, אני חושב שזה חלק מאוד מאוד חשוב מכל הנושא הזה.
אז תסמונת המתחזה אומרת שיש לי בפנים את הפחד שיום אחד יגלו שאני לא מספיק טובה כמו שנראה לכולם מבחוץ. שאם באמת אני אגיע לאותה הרצאה ואני אצטרך לדבר בפני אותם 1,500 אנשים, אז פתאום יבינו שאני לא מרצה כל כך טובה. זה שהזמינו אותי לשם וקראו לי ואמרו לי בואי תדברי, עכשיו כשאני אדבר הם יבינו שהם אכלו אותה, הם בחרו את המרצה הכי גרועה שהם יכלו למכור לאירוע, ואולי עדיף שאני אהיה חולה באותו יום ואגיד להם שאני לא באה, תן להם את הטלפון של שי, הוא יותר טוב ממני.
כאילו, החשש שהבלוף יתגלה מתישהו.
בדיוק, ואז, נכון, והחשש הזה שהבלוף יתגלה, הוא פשוט גורם לנו להימנע, עוד פעם, מלעשות דברים שעלולים לחשוף אותנו לזה שאנחנו לא כל כך טובים. והשיווק שלנו לפעמים מרגיש לנו יותר טוב מהמציאות.
כן, נכון, נכון, ו...
אחד הדוגמאות הטובות לזה, לדעתי, תגיד לי שי אם אתה מזדהה, כי גם אתה בטח היית שם, סגמת. אתה מסיים קורס קצינים,
כן.
ועכשיו יש לך חיילים ואתה אמור לפקד עליהם, אבל התחושה הפנימית, לפחות שלי הייתה, אני עוד עשיתי קורס קצינות של אישות, לא איזה משהו קרבי. מה, כולה הייתי בכמה חודשים קורס, עכשיו אני כבר מוסמכת להגיד לאנשים על הסוף, מי אני בכלל? כאילו, על מה ולמה? ואז אתה אמור לנהל את האנשים האלה, אבל אתה מרגיש בפנים, שאין לך מושג מה לעשות. ושבעצם אולי אתה לא ראוי, כי אני לפחות, הקורס הזה שעברתי, הוא לא הפך אותי פתאום לאיזה מפקדת. עוד כך זה היה בתחושה שלי. ואני חושבת שהרבה מאוד קצינים חווים את זה ביום שהם מסיימים את קורס הקצינים שלהם.
כן, כן, זה הלם כזה, כי אתה פתאום הופך ביום אחד, אתה יודע, ברגע שמנקים לך את הדרגות על הכתפיים, אתה ביום אחד הופך בחמש דקות, הופך להיות כאילו מישהו אחר, פתאום מישהו עם אחריות, ומישהו... שסומכים עליו, ויש לו חיילים שהוא צריך לדאוג להם, ואופרציות, ואולי לפעמים לטפל בציוד של מיליוני שקלים, וחיים של אנשים. אתה מתעסק אשכרה עם חיים של אנשים, יש לך אחריות על חיים של אנשים. וזה דבר שהוא מאוד 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 מפחיד. כן, וכן, אתה מתחבר, אתה אומר, רגע, בעצם מי אני? כאילו, מה קורה פה? מתי כל זה קרה?
ממש.
וזה שוק, וזה הלם, אבל... אבל יש גם ערך איך להתמודד עם זה, זאת אומרת, יש כנראה כמה דרכים שתכף נדבר עליהן, שבעצם כן אפשר לצאת מה שנקרא המכשול הזה, או המכשלה הזאת של הפחד הזה מההצלחה. את רוצה להתחיל ככה לתת...
כן, יש כמה שלבים. האמת שזה לא מסובך, אני צריך באמת לעשות את זה. כי הרבה פעמים אנשים מדברים על הדברים ולא עושים אותם. אז הדבר הראשון זה להגדיר מה זה בכלל הצלחה בשבילי. או נקרא לזה ליצור את החזון שלי. למה? כי כשהחזון שלי קיים, א', לאורך הזמן, אני יותר ויותר מתחיל לקבל אותו כאיזשהו מושג, וזה לא נוחת עליי פתאום. הדבר השני, אני יודע באמת למה אני עושה את מה שאני עושה ומה אני רוצה להשיג. גם אני רואה שאולי ההצלחה שלי לא אומרת עכשיו לטוס כל יומיים לחול, אז אולי אני לא צריכה לפחד מזה שאני לא אהיה במשפחה, כי אצלי זה לא חלק בכלל מהגדרת ההצלחה, אז אולי זה יכול לצמצם את הפחד. זה
נכון.
דבר ראשון.
ועוד משהו שקשור לזה, וגם, שוב, דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, זה ברגע שאתה מגדיר הצלחה והגעת לאנשהו, כל הזמן לשדרג אותה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא חייב להיות קבוע. יכול להיות שהגדרתי משהו הצלחה והגעתי לשם, או לא הגעתי לשם. והכל טוב ויפה, גם אם לא הגעתי לשם, אין שום בעיה, אז רגע עוצרים, ושניהם משדרגים ומשנים, ונערכים מחדש, ומגדירים אותה שוב, וממשיכים הלאה. זה לא, חייב להבין שזה לא משהו שהוא, מה שנקרא, ייהרג ובל יעבור. אפשר לשנות, חייבים להיות גמישים בנושא הזה.
אבל העניין הוא שאני לא חייבת להיכנס לאיזה פחד מאיזה הצלחה שנראית לי נכונה בפייסבוק לאנשים אחרים, אני יכולה להגדיר לעצמי משהו שפחות מלחיץ אותי גם.
לגמרי, לגמרי, ממש.
הדבר השני, ואני חושבת שי, שזה הטיפ שאני חוזרת בו בהכי הרבה פרקים שלנו, זה לעשות צעדים קטנים. הרי אם אני היום רוצה להצליח במשהו, אני לא מחר בבוקר מצליחה בו כמו שרציתי, יש לי דרך לעבור. ואז אני לא עוברת מ-0 ל-100, שזה באמת נורא מפחיד, אלא אני עוברת כל פעם צעד. בסוף הצעד האחרון הוא גם כן צעד קטן. צעדים קטנים זה תמיד פחות מפחיד מאיזה משהו ענק שקורה פתאום.
נכון, למרות שאת יודעת, לפעמים אנשים שמסתכלים מבחוץ, במיוחד במדיה החברתית, נראה להם שההצלחה שלך היא הצלחה שנעשתה, מה שנקרא, בין לילה, הם לא רואים את כל הדרך, את כל התלאות שעברת, מה שנקרא, הצלחה של לילה, לוקחת 10 שנים. זה לא...
ממש. אתה אבל
מבחוץ.
כן יכול לראות, נגיד היום בעולם הריאליטי וכל מצליחני הריאליטי, אז באמת יש הצלחות של לילה. יום אחד הייתי
נכון.
נינת, וחודשיים אחר כך
נכון.
אני הבחורה הכי מושמעת במדינה. יש אנשים
נכון.
שיודעים להתמודד עם זה, ויש כאלה שלא. אז בוא נגיד, אנחנו בחסידי ההצלחה האיטית והעקבית
נכון.
יותר.
כן, לגמרי. לבנות את הדברים לאט לאט, בקצב כאילו אולי קצת יותר איטי, אבל קצת יותר בטוח וקצת יותר שקול, שמחזק את זה.
לגמרי. והדבר השלישי, הצעד האחרון בעצם, זה העניין של, אוקיי, יש לי עכשיו איזשהו חזון של הצלחה, אני מתחילה לעשות צעדים קטנים, ואז בראש אני מתחילה לשמוע את כל הקולות האלה שאומרים, מה יהיה, ומה תעשי, ואיך תתמודדי עכשיו, ואיך תצליחי להוכיח את עצמך, כל הקולות האלה, אני יכולה לזהות את הקולות החזקים, ולתת להם תשובה. חלק מהתשובות יכולות להיות, זה לא רלוונטי כרגע, כשנגיע לגשר נעבור אותו, זה גם תשובה. וחלק יכול להיות, אוקיי, כשיקרה לי כך וכך, מה שאני אעשה זה א', ב', ג'. ואז יש לי איזה מחסן כזה של תשובות, לענות לקולות המעכבים שלי, כשהם מתחילים להשתגע לי בראש.
כן. אחד מהשאלות שאני הכי אוהב לשאול, ונראה לי כבר אמרתי בפעם, ומה הכי גרוע שיכול לקרות? מה הכי גרוע שיכול לקרות? והרבה מאוד מהפעמים שאנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת, אנחנו מבינים שהתשובה לזה היא לא כזאת נוראית כמו שהיה נראה לנו מלכתחילה. שוב, כמובן שלפעמים זה התשובה, השאלה הזאת היא כנראה לא רלוונטית בדברים שהם באמת הרי גורל, אבל רוב ההחלטות שלנו ביום-יום הן לא הרות גורל ברמה כזאת גדולה. והשאלה הזאת היא הרבה פעמים תיתן לנו את התשובה, הדברים הם באמת לא כאלה נוראים כמו שאנחנו חושבים. לי זה עוזר באופן אישי. מאוד מאוד ביום יום, ממש ברמה היומית.
שאלה מצוינת.
זהו, אז אני חושב שככה, אנחנו צריכים אולי לעטוף את כל העניין הזה שנקרא פחד מהצלחה, שבאמת הבנו שזה, הוא נוצר כי באמת הוא מוביל לפעמים לשינויים ואתגרים שונים, דברים שאנחנו לא מכירים בחיים שלנו, ולכן לפעמים אנחנו נמנעים מלצאת לדרך. אבל ברגע שאנחנו באמת, קודם כל מכירים ויודעים שהוא קיים, ולוקחים את כל התהליך שאנחנו רוצים לצאת לדרך, ומגדירים לעצמנו מהי ההצלחה, ומגדירים לעצמנו את הצעדים הקטנים האלה שבאמת יקטנו את החששות. ונשדר כל הזמן את המושג הזה של מהי ההצלחה בשבילנו, ויקטן לנו את הקולות האלה שמתרוצצים לנו בראש, אותם קולות שדיברת עליהם כל הזמן שככה גרום לנו לחשוש ולפחד. ויאפשר לנו בעצם לעשות באמת את הדברים שקיימים אצלנו, הפוטנציאל שנמצא אצלנו, הכישרון שנמצא אצלנו, פשוט להוציא את הדברים לעולם, ושנקרא לעוף על עצמנו, לעוף על החיים האלה, כי הזמן הוא באמת מאוד מאוד קצר, אין שום טעם באמת לעצור מהבחינה הזאת.
ממש ככה.
אז אני חייב לכם עוד תשובה מתחילת הפרק לגבי התארים, התואר הראשון שסיימתי בהצטיינות, החשש להמשיך לתואר שני. אז בסופו של דבר המשכתי לתואר שני, וגם אותו סיימתי בהצטיינות. וזהו, אז
שיהיה בהצלחה.
שיהיה בהצלחה, בדיוק. שיהיה בהצלחה, בעיקר בהצלחה, ולא לפחד מההצלחה. אז זהו, אנחנו ככה ממש בסוף הפרק, אנחנו מזמינים אתכם כמובן לעשות שני דברים כרגיל. אחד זה לשתף את הפרק הזה עם עוד כמה שיותר אנשים, אנשים שנראה לכם שהתוכן הזה רלוונטי עבורם, אז זה אחד. ושתיים, לדרג את הפרק הזה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד יעזור לנו לקדם אותו. ובכלל, ככה תרגישו חופשי לכתוב לי ולריקי איפה שרק אפשר, אם פה בספוטיפיי, במדיה החברתית, שאלות, תשובות, דברים שהייתם רוצים שנעלה, שנדבר עליהם, שנראה לכם שהם חשובים, אז אנחנו תמיד נשמח להודעות שלכם. וזהו, אנחנו נפגש בפרק הבא, אז ריקי, תודה רבה רבה רבה.
תודה רבה.